Nun bin ich noch vor mir, Barbara, Bebeo, אותו סיפור מעשה של רבי שמעון בר יוחאי במאבק עם הרומאים. אחרי שהרומאים גזרו עליו מיתה, בגלל שהוא דיבר נגדם, אמרו יהודה שאילה התעלה יוסף שישקיע קיבלה לציפורי, שמעון שגינה ירד, מספר את הגמרא, עזר הוא ומרא דשו במדרשה. הוא יחד עם הבן שלו והוא במערה בבית הכנסת. כל יומה הבת מייטל וזוויתו פריפתה וקוזה דמיה וקרפה. כל יום אשתו הייתה מביאה לחם ומים והם היו אוכלים. כי תקיף גזרתה, הגזרה הפכה להיות תקיפה יותר, דפוסים התחילו להיות עבורים וכנראה איומים גדולים על מי שלא יספר. אמר ללברי נשים דעתם קלה עליהם, דילמה מצר אלה ומגל ילה. אמר רבי שמעון לבן שלו, נשים דעתם קלה, אין להם כוח לעמוד באיסורים פחות מדברים, יכול להיות שיענו אותה ולא תוכל והיא תגלה. חזרו תשו במערה, אז הם עזבו את בית המדרש והלכו להסתתר במערה. יתרח משניסה יגבלו חרובה ואין אדמיים. הנס היה נברא להם עץ חרוב ומעיין מים, והבו משלחי מניו והבו יתווה עד צבריו וחלו. קשתו את בגדיהם וכיסו את עצמם בחול עד הצוואר, כולי יומה גרסה. היו לומדים כל היום, בעידן צילויה לבשו, מחסו ומצלו. בזמן תפילה היו מתלבשים באותם הבגדים שהניח אותם בצד, מתפללים איתם, גמרו להתפלל, מורידים את הבגדים, ואדם משלחי מניו כיחי דלא לבלו. כדי שהבגדים לא יבלו, הוציבו תריסר שנה במערה. ישבו 12 שנים במערה, עתה אליהו וקם פיתחה דמערתה. אליהו עמד על פתח המערה, אמר, מן לא דעה לבר יוחאי דמית קיסר ובטיל גזרתה. כלומר, מי יודע לבר יוחאי שהקיסר מת והגזרות התבטלו. הרב, כשבא לפרש את הדברים, יוצא מהנחה שאצל המערל קבועה שהמאורעות שמזדמנים לנו בחיים הם לא מקריים, שככה יצא, כך מזדמן, אלא כולם מכוונים ומושגחים מלמעלה כל מה שקורה, ולכן צריך לא רק להבין את המאורעות אלא להבין את המחשבה האלוקית שעמדה מאחריהם. זה קורה רק מהביאור הזה, יש המשך של המעשה, אבל קורה רק מהזה, לא מספיק יותר. אזל הוא וברי תשו במדרשה, על ההתחלה. הלך ובנו ונחבאו בבית המקדש. המוני הסיבות שמסבב אדון כל המעשים ברוך הוא, הם הולכים תמיד להעמיד כל עניין על מכונו ומכונו. מה שריבונו של עולם מסבב סיבות בעולם, ומזה יש את המאורעות, זה מסודר כדי שכל דבר, כל מציאות, תהיה כמו שהיא ראויה להיות. וכאשר לפי המעלה העליונה של קדושי עליון הללו, לא היו אוויר העולם והסביבה ההובית מוכשרים לקבל את הדרכתם העליונה, המוחה על כל הסדרים של המציאות והמשטר העובד. בכל זמן שדעות גדולות אינם ראויות להתקבל ולהתמלא בפועל, יש חיסרון גם כן במה שהן מתגלות, כי מורידים על אותם מערכן וכבודם, כיוון שאי אפשר שיוכר יוקרן. כל זמן שהיכולת איננה מסייעת ועוד מנגדת להם, על כן הייתה זאת העצה העליונה, שיהיו הם שניהם צפונים בבין בדרשה. כיוון שיש אנשים שהם בעלי השגות גדולות, וההשגות האלה הם לא לפי מה שמקובל בעולם, יש להם ביקורת על העולם, הם רואים את העולם שהוא לא מתוקן בסדרים שלו, במעשים שלו. לכן לא טוב שאנשים כאלה יחיו בתוך העולם, כי העולם לא מבין אותם. וכשיש רעיונות ודעות שהם הרבה למעלה ממה שמקובל בעולם, כשמלמדים אותם ומודיעים אותם, זה מזיק יותר ממה שזה מועיל. כך, לדוגמה, הנצרות בבית שני, כשהנוצרים הראשונים רצו להודיע, לפרסם את האמונה באלוקות, אמונה באל יחיד, שמירת התורה, הם האמינו גם באותו האיש, אבל מלבד זה הם האמינו בתורה. הנוצרים הראשונים שמרו תורה, שמרו ברית מילה, שמרו שבת, וניסו לפרסם את זה בכל העולם. החידוש שלהם היה שראשית העולם האלילי כבר מאס באלילות. כבר הייתה אווירה שאנשים לא רוצים להיות אלילים. הם הרגישו שזה מאוס ועבר הזמן. אבל מצד שני, לקבל את התורה של ישראל, זה היה למעלה מהראש של הגויים, ולמעלה מהיכולת העיכול וההזדהות עם זה. לכן, הם העבירו רק את זה שצריך להיות עם חסד, לסלוח לכולם, לאהוב את כולם, ולאט לאט הוציאו את השבת, הוציאו את המצוות, כי ראו שהגויים לא יקלטו את זה. היה חשוב להם כל כך שהגויים יקבלו את הנצרות, לכן הם הסתפקו שמאמינים בצלב ובאותו האיש, אבל מדברים רק על חסד באופן כללי, זה מספיק. מצוות לא צריך לעשות. ואנחנו רואים שגם בזה שהם לפחות לימדו אותם על מידת החסד, והנראה דבר יפה, אבל הגויים לא היו בנויים לזה. לשמוע לעשות חסד אחד עם השני, כמו שהוא אמר, שהם נותנים לך סתירה לכת, הושיט את הלכת השנייה, ואל תקפיד על אף אחד ותסלח לכל אחד. הגויים, הגרמנים ואחרים שקיבלו את האמונה הזאת, את ההדרכה הזאת, הם לא היו מסוגלים לזה. זה לא היה בשבילהם. לכן הם מצאו דרך איך להתחמק מזה, שראשית שהנצרות והדת של החסד זה לא לכולם, זה רק למי שמאמין בצלב. אז ליהודים לא צריך לרחם, כן, על כולם צריך לרחם, אבל היהודים לא, היהודים לא מאמינים, אז אפשר להתאחזר להם, אבל אסור לשפוך דם. אז מה עושים? שורפים אותם. ככה הם לא שורפים דם. עוד כל מיני דברים שהמציאו, באינקוויזיציה היו סדרות של עינויים בלי לשפוך דם. עם צוות לשבור לאדם את העצמות בעמוד השדרה, אבל זה מבחוץ, בלי לקצור ובלי לשפוך דם. ולמתוח את האיברים שלו עד שהוא יקרע מבפנים, ועוד כל מיני עינויים. הם לשים לו את הרגליים בסד על גחלים, הם לא שופכים גם. הכל בחסד וברחמים. זה כשנותנים דעות גבוהות מדי לאדם שהוא לא ראוי לזה, זה מזיק יותר ממה שמועיל. זה אחד ההסברים גם למה הזוהר לא נסגרה במשך קרוב לאלף שנה. כי העולם לא היה ראוי לזה. וגם אחרי זה הם מסרו את זה רק מפה לאוזן לבודדים. רק אחרי קרוב ל-2000 שנה הזוהר התחיל להתפשט. רק לפני 400 שנה או משהו כזה הדפיסו אותו פעם ראשונה. כל הזמן זה היה מועתק בכתב יד וניתן רק לבודדים. ויש דברים שהם למעלה מהשגה של אנשים, אז לא טוב להעביר את זה. הרב ממיקות, גם כמה יודעים עליו, נחשב תלמיד חכם חריף, מאוד טוב אני, והוא דרש מהתלמידים שלו ללמוד ולהיות מסורים ללימוד בלי שום חשבון אחר. היו לו אברכים שעמדו אצלו בבית המדרש, הוא לא נתן להם ללכת הביתה. חודש, חודשיים, שלושה חודשים, יש אישה, יש ילדים, אף אחד לא ידע להגיד לו מילה, אף אחד לא מבין. בסוף מישהו קיבל אומץ, ובערב חג הסוכות אחרי חצי שנה שהם לא ראו את הבית, מישהו ניגש ואמר לו, הוא רוצה להגיד לו שלום לכבוד החג, והוא הולך הביתה. הוא אמר לו, אתה הולך, ואף אחד לא חוזר לכאן. סגר את הישיבה, כלומר, אני עם אנשים כאלה לא רואים ללמוד תורה. הם הבית כל כך חשוב, הם לא רואים ללמוד תורה. אחרי זה כמעט 20 שנה לא הסכים לראות בן אדם. הוא היה סגור בתוך החדר, התעלם גם מאשתו ומהילדים שלו. היו מגישים לו את האוכל ליד הדלת, הוא לוקח. הוא כתב הרבה דברים בכתב, חידושי תורה, אבל לפני שהוא נסתם, שרף את הכל. הוא אמר שלעולם הזה לא מגיעה התורה שלי. אף אחד כאן לא ראוי. היה לו אחד שהיה לו קצת קשר איתו, זה בעל חידושי ערים, הסבא של השפת אמת. קצת את השפת אמת, רואים קצת משהו מהגדלות של ינקו, למרות שזה דרך כמה צינורות, דרך הסבא, כן. היה מאוד מאוד חריף. אצלו הייתה גישה שאנשים שלא רואים, לא ילמדו. היו גישות כאלה, היו גישות שפותחים את הדלת לכל אחד, כל מי שרוצה לבוא, ללמוד, ילמד. היו שיטות. אצל הרב צבי יהודה, כשהוא היה מלמד דברים מסוימים, הוא היה נועל את הדלת, מפתח, סוגר את התריסים, וככה ביום לומדים באור של חשמל. 4 תלמידים, 5 תלמידים, אין כניסה לאף אחד. פעם אחת מישהו הביא אורח, הרב צבי יהודה, במקום להעביר את השיעור, סיפר סיפורים. ואז הוא התחיל לבוא, פעם בשבוע יש את השיעור הזה. וחצי שנה הרב צבי יהודה לא לימד, כל הזמן רק סיפר סיפורים. עד שהוא אמר, מה, לא לומדים כאן, זה רק סיפורים. עזב, אז הרב צבי יהודה התחיל ללמד. הוא סבר שמי שלא ראוי, לא מלמדים אותו, שזה יותר מזיק. כשמישהו קולט דברים גדולים, הוא לא מתוקן במידות ולא ראוי, הוא יכול להזיק עם זה יותר ממה שיעזור לעולם. היה אומר שמי שהזיק לעם ישראל הכי הרבה, זה התלמיד חכם מקולקל. אותו האיש הנוצרי. אם הוא לא היה תלמיד חכם, לא היה לו כוח לספות המונים. בגלל שהיה תלמיד חכם ולא כוחות, עם זה הוא הצליח להשפיע. תלמיד חכם מקולקל הוא יותר מסוכן מעם הארץ. מה שגם עם הארץ זה גם לא טוב, אבל להיות תלמיד חכם מקולקל זה מסוכן מאוד. אז כאן, ההשגחה, כאן הרב מבאר את זה בדרך הזאת, בדרך של הראייה הזאת. אגב, היו כאלה שפתחו את השערים. למשל, אצל הנזיר, התלמיד של הרב קוק, אצלו הוא, כל ספרי הקבלה היו מונחים בתוך הספרייה, כולם רואים את זה. אמר, אנחנו בדור שאפשר לפתוח. זה הרב צבי יהודה, הכל היה מוסתר. כל ספר קבלה היה מוסתר מאחרי מנעול ובריח ומסך, שלא רואים כלום. אבל אם יזדמן למישהו לראות ספר שלא רואה את כל ההערות, הוא רואה שהוא למד את הכל. הוא שלט בכל. אבל זה גישה אחרת של הנזיר. הנזיר פתח את הדלת, אצל הנזיר באו כל מיני אנשים ללמוד, והרב צבי יהודה לא. לא כל דבר, כמובן תורות הוא לימד. פרקי אבות, פרק עניין תורה, תנ"ך הוא לימד, כן. הרבה דברים הוא לימד, אבל היו דברים שאצלו הבית היה סגור. לא כל אחד נכנס. כן, אז כאן, ברוח הזאת, הוא מבאר את זה, שהשגחה ראתה שבדור של רבי שמעון, העולם לא ראוי לזה. לכן, מהשמיים סידרו שרבי שמעון יהיה בבית המדרש. בבית המדרש, שם יש תלמידי החכמים, זה לא המון העם. אז אם הם ישמעו את הדעות של רשב"י והבן שלו, הם עוד יכולים לקלוט את זה, למרות שזה מעליהם, אבל הם עוד יכולים לקלוט את זה, להם זה לא יזיק. לכן, לכן הייתה השגחה אלוקית סדרה שהם יהיו בבית המדרש. כל זמן שדעות גדולות אינן ראויות להתקבל ולהתקבל בפועל, יש חיסרון גם כן במה שמתגלות, כי מורידים על אותם מערכם וכבודם. כשמגלים דברים גדולים לאנשים קטנים, הם מקטינים את הדעות, הם פוגעים בתורה.
מה
יש אדם
מציאות לפני הבריחה הזאת?
אבל אז כשהיה עם רבי יוסי ורבי יהודה, כן, אז הוא לא נחבא בבית המדרש, עובדה שהיה יהודה בן גרין שם ושמע את הדברים. אחרי זה אחרים לא שמעו, תנאים גדולים כן, אבל אחרים לא. אנחנו יודעים גם מהזוהר שרבי שמעון לא נתן לכל אחד להיכנס, אפילו אחרי שיצא מהמערה ולא תלמידים בהתחלה. היה יתרה רבה שהוא בחר 10 תלמידים ויצא איתם לשדה והשביע אותם כל אחד ואמר, ארור האיש אשר עשה פסל ומסכה ושם בסתר. אולי מישהו יתפוס את זה בצורה של הגשמה, את הדברים הגדולים, אז זה עבודה זרה בסתר, והכריח את כולם לענות אמן שארור מי שיעשה את זה. ואחרי זה התחיל לפני שגילה סודות. כן, אז הוא התחיל עם חולך רחיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר. כן, חולך רחיל, לא, מה זה הולך רחיל? איש רחיל, מדבר רחיל, מה זה הולך רחיל? זאת אומרת שאדם שהוא רחלן, יש לו טבע בנפש שלו, יש אנשים כאלה, שמגלים להם סוד, הם לא יכולים להתאפק, הם מחפשים מישהו לגלות לו את זה. ואומרים לו, אל תגלה לאף אחד, אבל הם מגלים. והם לא יכולים להתאפק. אז זה הולך רחיל, שהנפש שלו היא כל הזמן במהלך, היא לא נחה, היא לא יציבה. כן, הולך רחיל מגלה סוד. כך הסביר את רבי שמעון. ונזהיר אותם שאת הדברים שהם שומעים הם לא יגלו הלאה. ואחרי שהוא גמר לגלות בעיתורה רבה, אז הוא אמר שהדברים האלה הם כל כך גדולים, שהיה ראוי שכעת נמות וזה לא יישאר בעולם. הוא לא גמר לדבר, 3 תלמידים נפטרו במקום מתוך 10. ואז הוא התפלט השם ישמור על האחרים, הוא אמר סתם נפלטה לו מילה, הוא לא התכוון לזה. אחר כך רק 7 האלה, 7 האלה אותם הוא השאיר, וביום האחרון של חייו הייתו עזותה, הוא דיבר רק עם 7 האלה, עם אחרים לא. אז כך הייתה השגחה אלוקית, על כן זאת העצה העליונה של צפונים בבין הדרשה, ושם לפני יחידי הסגולה יודיעו את מערכות לבבם העליונות, שם הם יכולים לדבר על הדברים העליונים, כי בבית המדרש נמצאים יחידי סגולה. ומתוך ההתקבלות של הדברים אצל גדולי המעלה, אף על פי שהם אינם כל כך גבוהי ערך כמעלתם הם, מכל מקום יבוא בין כך המחשבות הגדולות לידי איזו התפשטות והרחבה, עד שיותר תוכשר עליהם הסביבה. אותם התלמידי החכמים שנמצאים וקולטים את הדברים, הם יעשו מין תרגום והורדה של הדברים להמון העם, זה לא יצא מגובה עליון כל כך, אלא יבוא ממקום יותר נמוך, וזה יוכל להיקלט אצלנו. ויהיו מעט דמויות להאמר למה נשארו לאורות לדורות אחרונים כשיהיו צריכים לאורה. ואז הסיפור עם אשתו שהייתה מביאה להם כל יום לחם ומים. כל יומה הווה מייתא ודבקתא ריפתא וכוזא דמיא וקרנא. ישנם מעמדים גדולים שהאדם הגדול צריך להתעלות בהם, שמכריחים אותו להיות הרבה פרוש מחיי החברה והמשפחה. יש מעמדות גדולים שאי אפשר שאדם יהיה עם המשפחה ועם הילדים וגם נמצא במקום גבוה. נמצאים במקומות של ילדים, אחרים, אז אדם מוכרח קצת להוריד את דעתו. אז לכן זה מחייב קצת פרישות מהמשפחה. היו בחורים מהישיבה שלא היו רוצים לצאת מגנה, מגנה כי כל הזמן תעסקתי עם ילדים, יש לה ראש של ילדים. לאישה יש את הכוח להרדת ולהרוס. זה לא נכון, זה לא, אל תתפסו את זה. אבל יש דבר כזה שכשאדם נמצא בחברה נמוכה, זה משפיל אותו. הוא מוכרח לחשוב בצורה שמתאימה לאחרים, ואז מוריד את יכולת העמידה שלו במקומות הגבוהים. ומכלל החפץ של בקשת שאימת ההנאות החושיות, מפני הצביעה הגדולה שנפשו שבעה בטוב האור האלוהי של החוכמה והדעת התורה. מכל מקום גם זה נשקל בשקל ההשגחה העברית, בכל פרק, כמה יחס יהיה נזכרת להיות לאיש הגדול עם החברה ועם החיים. ריבונו של עולם, שהוא יודע על אותו אדם גדול, הוא יודע על החשיבות של הדעות הנשגבות שראוי שיהיו לו, אז הוא מסדר שיהיה לו קצת פגישה עם החיים, אבל לא יותר מדי. אז גם זה שהוא היה נפגש עם אשתו פעם אחת ביום, שגם מהאוכל, זה היה בהשגחה אלוהית. כפי אותה המידה מצומצמת, לפעמים מאוד, מזדמנות הסיבות בכיוון נפלא. באותו השיעור הוא הנצרף להעמיד את המשקל הנכון של ההתעלות על החיים כדי להכשרה. אין זה הזדמן משמיים שיהיה רק פעם אחת ביום, ולא שאשתו תהיה יחד איתו, אז הם יכולים להתחבא יחד עם האישה, ואז היא נמצאת איתו כל הזמן. אבל מהשמיים ראו שאדם גדול כל כך, שצריך להיות במרומי, הוא לא צריך שיהיה לו הרבה מגע עם העולם הזה. וההצטרפות עמהם כדי לפעול אליהם עכשיו או לאחר זמן. משמיים השאירו קצת איזה גבול שיהיה לו קשר עם העולם הזה, שאולי במשך הזמן, על ידי הגשר הזה, אפשר יהיה להעביר דעות או רגשות גבוהים, גדולים, גם לעולם הזה. וזה הפרק שהיה בית המדרש המקום היחידי של כינוס כל ההוראה האלוהית הגדולה של המאורים הללו הקדושים. המקום הזה היה סגור, כמו קודש הקודשים, אף אחד לא נכנס לשם, רק, כן, כמו כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים פעם בשנה. קודש הקודשים גם משפיע על העולם, אבל יותר מדי העולם לא ראוי לזה. היה היחס של הצירוף עם בני אדם החיים די בהצטרפם לחיי המשפחה במה שדברו הייתה מביאה להם האוכל והמשקיע המוכרח. לכן משמיים שמרו שרק זה, רק מה שהם מוכרחים, האוכל והמשקיע. ולחברה במה שנהנו מדברים שהחברה האנושית היא משותפת בעשייתם. ריפתא וקוזא ומאיה וקרפא, איך היה להם קשר עם החברה? הייתה להם, יכול להיות שהיו אנשים מופיעים. או שאשתו עשתה את זה בתנור, אבל את התנור מי עשה? אנשים אחרים, לא יכינה את התנור. אז בזה יש לה כאילו, יש להם קשר עקיף גם עם העולם הזה. אמרתי לדוגמה שהיום יש הרבה הרבה דברים בארץ שבאים מסין, העם הסיני לא קיבל השפעה מעם ישראל. רוב העמים בעולם קיבלו השפעה, הסינים לא. וזה שהסינים מפרנסים ומביאים כאן כל מיני כלים, כאן אפילו דברים של קודש, גביעים ולפיקים ותפילים וכל מיני דברים באים מסין. כן, אז אולי בזה זה משפיע עליהם, על זה שהם נותנים לעם ישראל, אז זה קצת מזכך אותם, שיתעלו יותר מהמקום הנמוך שהם נמצאים. התפיסה האלילית, ההפגסה, עולם החומר, סין ויפן זה מקום שאין שם שבת. שם עובדים שבעה ימים בשבוע. מישהו רוצה חופש, אז הוא בוחר לו כמה ימים בשנה, אבל כללית הם עובדים יום-יום. הם לא יודעים, כמו יום בלילה לא ישפוט. אין להם זמן לחיים פרטיים בלי כפיפות לחומר. זה כנראה שמשמיים כעת מסודר לאיזו תקופה מסוימת שפה נקבל הרבה דברים מסתים שדרך זה תקרין עליהם ההשפעה. אמרו שגם המגפה הגיעה משם. כנראה שלפעמים כל השפעה יש בה גם סכנות. מה? תקופה מעטה מאוד, יוצר טעם. אמר לי לברי, אני חושב שזה אולי אלה שם הרבה יותר, שאני יהודי חפשים. הייתה קהילה בשנחאי, שזה אחרי מלחמת העולם השנייה, והיה ברונג קונג, היו סוחרים מבגדד שהגיעו לשם. אבל ברונג קונג היא מחוץ לסין, והיא מחוץ, לא צריך לצעי, אבל זה גבולי כזאת. לסין, כל המסה, התשומה שלה, הייתה מנותקת מכל התרבות בעולם. כפקי גזרתה, אמר ללברי, נשים דעתן קלה עליהן, דירה מצער אלן ומגד אלן. האישה, כל הכוח המוסרי שלה, גנוז ברגש הלב הטבעי. ואם תהיה גם כן חכמה ומשכלת, אין כוח הכובד אצלה כוח הדעת עם כוח הרגש. אישה, זה לא אומר שאין לה שכל ושהיא לא לומדת, אבל הרגש מכריע אצלה את ההחלטות יותר מאשר עושה. גם אם היא סכלתנית מאוד, היא מאוד פרגשנית. היא בוכה הרבה יותר מהר, שמחה הרבה יותר מהר, היא כועסת יותר מהר, כן? כל אצלה בערה כזאת. אצל האיש זה יותר, הוא יותר קר, יותר שקול. וכוח הרגש, שהוא ככל כוח גופני, עלול להשתנות ממאורות חזקים. כן, כיוון שכוח הרגש הוא כוח גופני, אז הוא נתון ללחץ. ולכן הוא סבר, רבי שמעון, שאם יענו אותה, יהיה לה קשה לעבוד. הוא לא אמר בוודאי שהיא תגלה, אבל הוא אמר, דילמה, אולי. אולי היא לא תעמוד ותגלה. מה שאין כן כוח הדעה המופשטת, שאף על פי שקשה לקנותו שיהיה קבוע בקניין חזק בנפש. להיות אדם שרק השכל מדריך אותו, זה מאוד קשה. רוב האנשים לא כאלה, גם הגברים. אבל אם האדם כבר קנה ונקבע המוסר היוצא מתמצית המדעת ההור ועומק נפשו, כבר לא יוכלו להציעו ממקומו כל כוחות היותר חזים ועדים. כשאדם כבר קנה את השכל, זה נהיה חלק מהטבע שלו, שום כוח לא ישפיע עליו. אז ראינו שעשרה הרוגי מלכות ואחרים, הם שעמדו בגזרות בזמנים מאוד קשים ולא נשברו. וזאת הייתה גם כן מעצת השם, שהיה נדרש להשלמת הדורות הבאים באור חוכמה ומזלח והוראה ועליונה, שלא יהיה בה כל סיג של השלכה חומרית. השם רצה שרבי שמעון ובנו יגיעו להשגות מאוד מאוד גבוהות, ואסור שבהשגות האלה יהיה תערובת של חומר כלשהו. לכן, על כן גם אותה השכה שצרות שליטת הרגש פועל על השכל, וזה שיש להם קשר עם האישה, אז זה פועל משהו של צמצום לשכלתנות הגבוהה שלהם, להשגות העצומות שלהם, היה צריך שיעתק בהם. השם סיבר שיתנתק הקשר עם האנשים. ועל כן היו מוכרחים להתרחק לגמרי מכל חיי החברה והמשפחה. ולהתעורר גם כן על דבר החולשה שיש בשלמות הרגש לבדו, אף על פי שהוא חלק טוב מאוד, הוא הקניין היותר מאושר לטובות של אנשים. הרגש, כשהוא רגש בריא וטוב, מאוד חשוב, וזה התפילה יותר נעשית בדבקות, יכול להיות שזה משפיע על לימוד, על רחמים, על עזרה לאנשים. יודעים שתפילה של רחל אמנו עכשיו קיבל יותר מהתפילה של האבות, כן? יודעים שהרגש לא דבר קטן בשבילי, אבל בכל אופן לעומת הדעות הגבוהות הוא נמוך. הוא עלול קצת להפריע. כמו שאנחנו יודעים, משה רבנו, שמיום שנגלה על השם בסנה, והרש מן האישה. מכל מקום, עלו אותה השפעה שהדעה מוכחת להיות קלה, במקום שהרגש נוטל את כוח כובדו. היא צריכה להפסיק פעולתה מכל בחור. במקום שהיה שכל הכללי, צריך להתרומם על מרום פסגת אורתו להיות לאור עולם. שהשכל צריך להתרומם להיות אור גדול מאוד שנהיר את העולם, אסור שיהיה מושפע ממשהו. ולמלא את אור השכל במקום אבוקת הרגש. הייתה התעוררות טובה על החולשה שנמצאת בהכרח גם בקשרה של אנשים, שיש לחוש בכל זאת שמה מתוך מפני שדאבן קלה, נדמה מצר לו ומגל. זה עורר אצל רבי שמעון את החשיבה שיכול להיות שיש סכנה בזה שיצערו את אשתו, ולכן נכנסה בדעתו המחשבה שצריך להתרחק למקום שגם אשתו לא תדע איפה. אז לו תשו במעפה, התרחתי שניסה, איברלו חרובה ואינה במאיה, והבו משלחם עניי, והבו יצבי על צבריהו וחל, כל היום הגרים. כן, אז הסתלחו במערה, ונברא להם חרוב ומעיין, והורידו את הבגדים שלהם, ישנו נחוסים בחול עד הצבא ולמדו. כשהגיעו למרום, ההתעלות השכלית כבר לא הייתה סביבה שבבית המדרש מקבלת או מקבלת לעומת הזוהר הגדול של מחקריהם ודעותיהם הנסתרות. הגיעו להישגים כאלה שבית המדרש כבר קטן משלהם. אפילו התלמידי החכמים שם לא מסוגלים לקבל את דעתם. עד שהצעת השם הייתה אות שהחברה המדינית כולה תתרחק. מפני שהם התעלו עליה הרבה מאוד בכל דרכיהם ומאוד הגיונם. על כן תשו במעטה, במקום שהמון החיים מכל דמיונותיהם לא יכלו להגיע להם להפגעה מרומיותם המסגרה. לא באיזה מקלט, באיזה מקום שמישהו בעולם יודע. אף אחד לא יודע עליהם ולא יושבים בבית שהם אפילו לא יראו מעשה של אדם. לא יזכיר להם שום דבר את הקשר עם בני אדם. וכבר לא היה להם אז שום צורך בצירוף היותר קטן לחיי החברה, שלא הייתה יכולה כלל לצאת זכאית במשפטם, הניסה והנסגר מצד התביעות המוסריות השכליות היותר עליונות. כי הם היו ברמה כזאת, הם מסתכלים על החברה, שכל החברה זה דבר מקולקל. לכן היה צריך שלא יהיה להם קשר עם החברה. אם היו חושבים על החברה, היו חושבים עליה דברים יותר. לכן היה צריך שהם לא יחשבו על החברה. יחשבו רק על הדעות האלוקיות, וכל הראש שלהם יהיה בזה, כאילו אין עולם, אין בני אדם, אין כלום. כן.
מה עם הבגדים שלהם? בני אדם הכינו, הם כל הפסקים עם זה, מורדים.
מצוין, בהמשך. על כן, הייתה פרנסתם דווקא על ידי נס. שלא יספחו לבני אדם, ומעילן חרוב שתכונת מטאו בעולם באה כבר על ידי דעה מיושבת של אהבת הכלל, באופן מוסרי עליון בתור חובה של היושר המושכל, לנטור בשביל שיענו הדורות הבאים, כי איך עדנה תולדית אבל. למה נקרא להם חרוב? גם לא אוהב ספחופים או משהו אחר. כי החרוב נזכר במהרה בתענית, שפעם קסר של רומי, בארץ ישראל צריך לראות את האנשים לדעת את העם וראה יהודי אחד נוטע חרוב ראה יהודי זקן נוטע חרוב שאל אותו כמה זמן חרוב ייתן פירות כלומר שבע שנים לא לא אני חושב שאתה תהיה שבע שנים אני באתי לעולם, מצאתי את כל העולם מוכן, אז אני מכין לבנים שלי. הם הכינו לי, אני מכין לבנים שלי. והשבע שנים, הקיסר עבר וראה את אותו יהודי. אותו יהודי ראה אותו, זיהה אותו, הגיש לו מאותם הפירות. יש לנו את הפעני, יש לנו משהו אחר. אז בכל אופן, החרוב זה הפשט. ויש גמרא בברכות שאומרת למה נקרא שמו חרוב, שקשה לגוף כחרבות. החרוב מאוד יבש, מי שמכיר את זה, איך לשבור בשיניים, ויש בו קצת קצת מתיקות, אבל הוא מאוד קשה לעיכול. הרמב"ם כותב שזה פרי שמאוד קשה לעיכול ולא טוב לאכול. זה יכול לגרום לעצירות קשה, זה יכול, ולפי הרמב"ם כל עצירות זה מזיק לגוף. כי הגוף צריך לשחרר את כל הרעלים, כל הדברים הלא טובים שיש לו, צריך להוציא אותם. אם הוא לא יוציא אותם, זה נשאר בגוף, זה לא טוב. כן, הרב אומר שצריך שאדם יחתור לקראת התכנון, שהקיבה שלו תהיה לא רכה מאוד, שמוציאה גם את האוכל הטוב, כי היא לא מסוגלת להקל אותם, היא גם לא קשה. אדם שסובל מהצירות, הוא אומר שהוא עלול לכל מיני מחלות. אז העניין של החרוב, ראינו שזה דבר שמשפיע על דורות הבאים. זה לא דבר שהוא לאותו דור. לכן נברא להם חרוב, לרמוז שהדעות שלהם, מה שהם הולכים ללמוד, זה לא בשביל הדור שלהם, זה לדורות הבאים. לכן נברא להם דרך החרוב. ועל כן הוא יותר קרוב לשכליות, הניסאות של אלה גדולי עולם המקבלים את הטובה יותר עליונה של הדורות והזמנים בסקירתם העליונה והקדושה. כמו שאנחנו יודעים בזוהר, הוא אמר שהזוהר נהיה מיועד לימות המשיח. שלימות המשיח ילמדו את זה, אז יבינו את זה, עד אז יעבור רק לבודדים. וגם אולי מהסימנית והגאולה היום, בדור שלנו יש הרבה מאוד מודדים. בקבלה ב-50 שנה זה היה מאוד נדיר. יש כמעט כמה וכמה ישיבות שלומדים קבלה, לומדים קבלות והבנה, יש להם הרבה צמאון שלא היה בדורות הקודמים. ואין עד המעיין, נקרא להם מעיין של מים, מהטבע בעצמו בפועל אלוהי בנס ותכלית הזיקוק. מים שלא לא צריכים להכין אותם כמו שהם. באפס שליטה של מעשה איש, הכרוכה באיזה החשכה בגסות השכל החומרי, אפילו בכל זאת. שלא יהיה להם משהו שהם נהנו מבני אדם. ואפילו השרידים של פעולת החברה, שלהם במלבושים, שאר איזה קשר לחברה, הרבה גדולים. לא היה יכול להתאים עם גבות המסקלותיהם וחזיימם על עמידת החיים ועליונותם, התרוממותם מהשיפלות והזוהמה של ההווה. עד דהבו משלכם עניים והבו יפ והצברי ובחלה כול היום הגז. לכן כשהם היו לומדים והלימוד היה מאוד גבוה, באותו זמן גם בגדים לא היו צריכים. גם בגדים זה עוד קשר עם העולם הזה. והדעות שלהם הם מעל העולם, מעל מה שמקובל אצל בני אדם. לכן הורידו את הבדלים כל מה שהם לומדים. בעידן סלוטן, הבו לבשו, מחסו ומצלו, והדר משל חמניו כיחי באוליב. רק בזמן תפילה היו לובשים את הבדלים, אחר כך הורידו. התפילה יש לה עם הרגש כבר עשר. דיברנו קודם על השכל והרגש. התפילה היא מאוד קשורה עם הרגש. אדם מתפלל ברגש, קשה לו משהו. תפילה להעניק יעטוף בפני השם, ישפוך שיחו, הוא שופך את הלב, וישפוך את נפשי לפני השם, שפחי כמיים מבית נוח פני השם. תפילה זה בעיקר עם הרבה רגש. זה מובן שתהילים בתי תפק דמיון, ששני טובים רק אם זה חם. אם זה לא חם זה לא טוב. למה? מדקלן את התהילים וכמו לסתותי קרב. ממילא יש לה גם כן יחס אל החיים החברותיים. אז כיוון שבתפילה יש, זה בנוי הרבה על רגש, והרגש זה קשור לחברה. אבל כן, רק אז היו יכולים לפירו מעמדם להשתמש במעשה ידי אדם. לכן בזמן תפילה הם חשבו לנכון שאז כן לזכור שיש בני אדם בעולם. רק לזמן הזה. תבועת הרושת המעשית שהצילה החברה עם כל מגרעותיה על האדם צריך להזדקק כל כך לחיי שם. אמנם ברוממות המעלה יש אילוי לחיי החברה עד שתוכל להתאים גם כן אל המושכלות היותר אל קדושות ועליונות. והיו לפעמים יכולים להיות נשארים במצב של אפשרות השימוש החברותי ההוא גם כן אחר התפילה. לפעמים אפשר להתפלל בתוך התפילה להתעלות כל כך שכבר מעל עולם הזה. יש תפילות שבתוך התפילה אדם לומד את תורה. לתפוך התפילה, על ידי שהוא מכוון כל מיני כוונות, במילים, בשמות, אז הוא בעצם יותר לומד, מאשר מתפלל. כן? ואני שיותר נחמה, כתוב שיש תפילות לימוד, שיש לימוד שזה תפילה, ותפילה שזה לימוד. כן, הדברים נמצאים לפני זה, זה לא מקובלים. שבזמן התפילה, אם היו, התפילה בעצמה היא לימוד. וכיוון שכך, אתם היו מגיעים לתפילות מאוד נישאות, כמו לימוד, אז אולי אפשר להישאר עם הבגדים, כי הם התרוממו כבר. כל זמן שאור הרגש האלוהי שעל ידי השכל התעלה במעלה יותר נשגבה, עד שיכול להתאים אל כל הצדדים שבחנים באופן ההם, אבל זה העילוי בעצמו היה מלמד להיות שומר את הדברים המלאכותיים, זה היה עלול להיות שזה ישמור להם קשר עם העולם המלאכותי, הצריכים שמירה דווקא בזמן היותר מוכרח, צריך לשמור על ה... לא לרדת, שהוא שעת התפילה, ואז הם נשמרים גם כן, מפני שהם נעוכים אל המצב המחשי שלהם, אז, אבל תראו ליומן, אבו משל חמנאי וכיחי ולא לבין. ביותם בזמן הגרסה, נעלים מכל שיתוף חברותי וצורך, לתנאי החיים הנהוגים, לא תתכן אולי גם כן השמירה בבגדים שהם אצלם אז למותר בתורה. לכן מיד אחרי התפילה היו מורידים את הבגדים, כדי שבזמן הלימוד אין קשר עם החברה, עם עולם.